רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
ערב טוב, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. זמן זהב, תוכנית שמנגישה לכם ידע, כלים, רעיונות לעצמה וחוסן. לפני שנתחיל בתוכנית היום, אני מבקשת לשלוח את התנחומים לבעלים של התחנה שלנו, לשדרן עמית מר שוקי אברהם, על פטירת אביו יצחק אברהם, זיכרונו לברכה. אנחנו שולחים לך מכאן, שוקי, לך ולמשפחתך, חיבוק חם. יהי זכרו ברוך. ובאותה נשימה, הבוקר, מאזינות ומאזינים, הותר לפרסום, חמישה לוחמי צה"ל נהרגו, נפצעו קשה חיילים, ובהם שניים קשה, בפיצוץ מטען ובירי בצפון רצועת עזה. אנחנו שולחים מכאן, מרדיו סול, חיבוק כואב למשפחות, למשפחות השכולות, מתפללים לרפואת הפצועים. יהי זכרם ברוך. ובצל הכאב הגדול, נזכיר לכם לקחת פסק זמן של נשימה, של שיחה, ולהתחבר למה שמחזק אותנו. אז היום בזמן זהב, תוכנית שעוסקת בקשר שבין אנשים מבוגרים לעולם הדיגיטלי. היום נדבר כיצד להתנהל בקסם הדיגיטלי. בגיל הזהב, זה מיוחד במינו, אולי אפילו מאתגר. אנחנו נדבר על כלים בסיסיים, כמו אולי וואטסאפ, ניהול חיים דיגיטליים בטוחים, ונשוחח על אחד הנושאים המרתקים שלא מדברים עליהם, והם מאוד חשובים, צוואה דיגיטלית. איתנו אורחת מיוחדת, נועה כהן אורלוב, מרצה, מדריכת דיגיטל, עם ניסיון עשיר, ובמיוחד בהתאמה לבני ובנות הגיל השלישי. נועה הופכת את העולם הדיגיטלי לידידותי, הוא נגיש יותר במיוחד לאוכלוסייה הבוגרת, אז תישארו איתי, איתנו, כי מחכה לנו תוכנית מרתקת. אני נעמי חייקה, אני מומחית לגיל השלישי, אני מוסמכת מכון אדלר, מרצה, מנחת סדנאות, לעצמה, חוסן וחשיבה חיובית. אם יש לכם שאלות, תשלחו לי לטלפון 054-444-0668, או דף הפייסבוק, זה גם מקום מצוין לשלוח לי הודעה. נועה יקרה, תודה רבה שהגעת.
נועמי יקרה, תודה רבה שהזמנת אותי, אני שמחה להיות פה.
אז גם אנחנו שמחים מאוד שהגעת. לפני שנתחיל בתוכנית, נעשה פסק זמן קצן, נשמע איזה שיר ונצלול לתוך הרעיון שלנו.
הכל תנוי בך חבר,
תודה שאתם איתנו, ונועה, אני אשמח שתספרי קצת על עצמך. איך הגעת בכלל לתחום של נגישות דיגיטלית, ודווקא לגיל השלישי?
מסע מפותל. אני עוסקת בתחום של הדרכות דיגיטל 36 שנים, ובכל השנים האלה הדרכתי קבוצות רבות, ובתפקיד האחרון שלי כסחירה, ניהלתי מרכז להווה, שזה מרכז אוריינות דיגיטלית של משרד המדע, ושם עבדנו עם כל הגילאים, אבל הרבה עם אנשים מבוגרים, והרגשתי שחשוב שאני אפנה לגיל הזה, ושאני איכשהו מצליחה לעשות את זה. ומצליחה להיות לא רק המורה, אלא המרגיעה. ודבר שהוא מאוד מאוד חשוב. קמתי את העסק שלי באמצע הקורונה, ויצא שהלקוחות הראשונים שלי היו בגיל השלישי, היו אלה שלא הצליחו להיכנס לזום. אחד הלקוחות הראשונים היה קיבוץ בעוטף, אני מגיעה מהעוטף. אני לא אמרתי, אני נולדתי בעוטף, גדלתי שם, גרתי שם עד חודש לפני המלחמה, והיה קיבוץ שהוותיקים שלו לא הצליחו להיכנס לזום בזמן הקורונה, ופתאום הם נזרקו הצידה. הם לא יכלו להשתתף באספות חברים, לא יכלו ליצור קשר עם המשפחה, לא יכלו ליהנות מפעילות תרבותית, ספורטיבית וכן הלאה. ומה שעשיתי שם, פשוט הגעתי יום בשבוע ועברתי בין הבתים של אותם חברים, וכשאני אומרת ותיקים, אני לא מדברת על גילאי 65-70, אני מדברת על אנשים, ממוצע הגילאים שם היה 87. ואנשים שלמדו כל אחד מה שהוא רצה, אבל זה שרצה ללמוד להשתמש ביומן, וזאת שרצתה ללמוד להשתמש בזום ובוואטסאפ, ואפשר לתקשר עם המשפחה, ואפשר ללמוד פודקאסטים. איך שומעים פודקאסטים, והרגשתי שזה מספק אותי וממלא אותי, ומאז אני מגדירה את הקהל שלי כשני קהלים. קהל אחד זה הקהל המבוגר, והקהל השני זה הקהל העסקי, ואני לא מוכנה לנטוש אף אחד מהם.
אז את אומרת שהאתגר של הקורונה, שהיה באמת, שהייתה תקופה באמת לא פשוטה, אבל הביא את האנשים ללמוד דיגיטל, זום ווואטסאפ וכל מה שאנחנו תכף נדבר עליו. ואין, אני עם הקהל הזה, אז מסכימה איתי שאין קהל כל כך נאמן, כל כך שכיף ללמד אותם כמו הקהל של הגיל השלישי, נכון? איזה כיף.
מסכימה לחלוטין.
אז את אמרת שאת גרת, התגוררת בעוטף, ולימדת גם אנשים מהעוטף. איזה קיבוצים?
גם קיבוצים, גם מושבים, גם בערים בעוטף. אחד הקיבוצים האלה היה בערי.
בערי.
לימדתי שם את הוותיקים בסדנאות על כללית, על שימוש באפליקציה של קופת חולים כללית, וסדנה על זום.
כשפרצה מלחמה, נשבר הלב.
נשבר, הוא עדיין שבור.
כן. לא פשוט, לא פשוט, תקופה מאתגרת, וכן. אז למה חשוב באמת שבני הגיל השלישי ילמדו הנגשה טכנולוגית?
שלושה חודשים לפני הקורונה, לפני פרוץ הקורונה, הייתי חלק מצוות שהכין איזושהי תוכנית עבודה לארגון שבו עבדנו, מרכז להווה, ונפגשנו עם עתידן מבר אילן, פרופסור דוד פסיג. והוא אמר לנו ככה, אנחנו מדברים על דצמבר 2019. הוא אמר לנו, תפסיקו ללמד וורד, תפסיקו ללמד פאורפוינט, תפנו לשכבת, הוא דיבר על גילאי 50 עד 70, אנחנו הרחבנו את זה, והוא אמר, תתחילו ללמד אותם הישרדות דיגיטלית.
הישרדות תלמדו, דיגיטלית.
הוא אמר, תלמדו אותם קניות מרחוק, תשלומים, בנקאות, רפואה. כי בעוד 10 שנים, זה החלק היחיד בנבואה שלא היה מדויק. הוא אמר, בעוד 10 שנים, מי שלא ידע לעשות את הדברים האלה, לא יהיה בצד הדרך, הוא לא יהיה. ואחרי 3 חודשים פרצה הקורונה, וואו. אני באותו יום אחרי שנפגשנו איתו, חזרתי למשרד שלי והתחלתי להכין סדנאות. על הדברים שהוא דיבר עליהם. וככה יצא שב-16 במרץ, כשפרצה הקורונה, עלינו עם סדנאות בזום. שהצטרפו אליהם.
היית מוכנה כבר?
כן, הייתי מוכנה בזכותו. והתחלנו, הצטרפו לנו אנשים פתאום מכל העולם, לא הייתה מגבלה גיאוגרפית. היו לנו תלמידות מהקהילה היהודית בג'רבה, בתוניס. ולימדנו אנשים בדיוק את הדברים האלה, את ההישרדות הדיגיטלית.
אז הוא דיבר על 10 שנים, ואנחנו 5 שנים אחרי, ואנחנו רואים שמי שלא נמצא שם, מאוד קשה לחיות את החיים שלנו היום. אפילו להזמין תור לקופת חולים, או באמת לתקשר בוואטסאפ.
בעיניי, העצמאות הדיגיטלית היא חלק מעצמאות.
בכלל מעצמאות.
בכלל מעצמאות. היא חלק, והיום היא חלק קריטי מעצמאות. ואם אדם בגילאים האלה, אם אין לו את העצמאות הדיגיטלית, הוא נאלץ כל הזמן לבקש.
לבקש או לא לבקש או לא ולא לבקש להיות שם. יהיה.
נכון.
אז אנחנו נדבר היום הרבה על דיגיטל, אבל אני רוצה דווקא לפתוח בנושא מאוד מאוד חשוב, שלא מדובר מספיק, וכששוחחנו בשיחה המקדימה שלנו, החלטנו להביא את הנושא הזה, כאפילו מספר אחד לנושאים שאנחנו נדבר עליהם, כי אנשים אולי מדברים על צבאות אחרות, אבל לא על הצבאה הדיגיטלית, וזה לתעמך, זה נקרא עיזבון דיגיטלי, נכון? אז בואי נדבר על הנושא הזה, ומה יש לך לומר על העיזבון הדיגיטלי?
אוקיי. אני גם אגיד שאני מדברת על עיזבון ולא על צוואה, כי אני לא עורכת דין, אני לא מבינה בזה, ומה שאני אומרת, אין לו שום סמכות חוקית. עיזבון דיגיטלי, ההגדרה לפי ויקיפדיה, זה כלל הנכסים הלא מוחשיים במרחב הדיגיטלי שיש לבן אדם. וזה בעצם משהו משאיר אחרי שהוא הולך. מה זה אומר בשפה של בני אדם? החשבונות שלנו ברשתות חברתיות, החשבונות שלנו בגוגל, ג'ימייל, יש שם הרבה מאוד מידע. הטלפון שלנו, מה קורה איתו? האפליקציות של התשלומים, ביט, פייבוקס, יש שם כסף. התמונות שנמצאות בכל המקומות האלה, הדרייב שלנו, אם יש לנו קונן וירטואלי, קונן בענן, יש שם הרבה מאוד מידע. וכל הדברים האלה ביחד, אנחנו יכולים, בעיניי צריכים לחשוב מה יקרה איתם ביום אחרי שאנחנו נלך. ויש מה לעשות. זאת הנקודה שלי. ואני אנסה לתמצת את הטיפים החשובים בעיניי.
אז רגע, אז קודם כל, כדי שככה נמקד את העניין, עד 120 של האדם, לאחר שהוא הולך לעולמו, יש את כל העניין הדיגיטלי שהזכרת, שאנחנו צריכים לראות, למי אנחנו משאירים אותו, איך אנחנו משאירים אותו, ומה אנחנו עושים איתו. ועד היום בכלל לא מדברים, כי מדברים על הבנק, אני יודעת שזה מאוד חזק, שצריך ללכת ולכתוב, לחתום שם, אנחנו חותמים צוואות, אבל לנושאים האלה, אף אחד לא מדבר על זה, ולאחר מכן נוצרת בעיה.
נכון.
אז בואי תתני לנו כלים, מה צריך, איך עושים, מה עושים, כדי שהמאזינים כבר יכתבו, יעשו.
אוקיי, אז אני מחלקת את זה למה אדם צריך לעשות היום בעיניי. וזה לא משנה אם הוא בין 20, 40, 60 או 80. זה ממש לא משנה. ואחר כך נגיד מה אנשים עושים, אם חלילה מישהו קרוב להם איננו, מה עושים עם הנכסים הדיגיטליים שלו, אם הוא לא דאג לצוואה דיגיטלית וכן הלאה. אז מה שאפשר לעשות, יש הרבה אתרים ותוכנות שמאפשרים להגדיר תוכנית, זה נקרא תוכנית לניהול חשבון לא פעיל, שמחובס למה יקרה כשאני לא אהיה פה. כשאני לא אפתח את הג'ימל שלי 3 חודשים, מה יקרה? ואפשר להיכנס לניהול חשבון בגוגל, ולהגדיר שאם 3 חודשים אני לא פותח את החשבון, אני רוצה שהאדם הזה והזה 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 יקבלו גישה לחשבון שלי, ואני יכולה אפילו להגדיר שהאדם הזה יקבל גישה לדרייב, וזה יקבל גישה למייל, והילדים שלי יקבלו גישה אולי לתמונות, אבל לא למייל, אוקיי? וכן הלאה, אני יכולה ממש להגדיר מה יקרה עם כל אחד מהנכסים. זה נכון בגוגל, זה נכון בפייסבוק, וההמלצה הראשונה שלי היא תיכנסו להגדרות, ניהול חשבון, ותבצעו את ההגדרה הזאת. הדבר השני, שהוא בעיניי מאוד חשוב, ושוב אני אדגיש, אני לא עורכת דין, הפקדת סיסמאות. יש לנו המוני סיסמאות. לפעמים זה לטלפון, לפעמים זה לרכב, לפעמים זה לחשבונות שלנו, לפעמים זה לפייבוקס שלנו. ובעיניי, צריך שיהיה מישהו בעולם שידע את הסיסמאות האלה. וההמלצה הנלוות לזה בעיניי, זה לדאוג שכל הסיסמאות תהיינה במקום אחד. יש אפליקציות של ניהול סיסמאות שהן מאוד בטוחות. אני לא אגיד שהן בטוחות ב-100%. אני אגיד על עצמי שאני 20 שנה משתמשת בתוכנה כזאת, ומעולם לא הייתה בעיה. וברגע שיש לי את התוכנה הזאת, את מנהל הסיסמאות, יש לה סיסמה אחת בכניסה. הדיל עם התוכנות האלה זה שאני זוכרת את סיסמת הכניסה, הן זוכרות את כל היתר. ואז מה שעשיתי, נתתי את הסיסמה למנהל הסיסמאות, לשני אנשים שקרובים אליי ואני סומכת עליהם, ולילדים שלי אמרתי, תדעו לכם, הסיסמאות אצלם. לא רציתי שלילדים שלי תהיה גישה ישירה, אבל הם יודעים אצל מי הסיסמאות, ופעם בכמה זמן אני גם מטפטפת את זה. וזאת בעיניי המלצה מאוד חשובה, לדבר על זה, לדאוג שמישהו יוכל להיכנס לכל החשבונות שלי אחרי שאני אלך, ושזה יהיה מישהו שאני מאוד מאוד סומכת עליו.
אז רגע, מהידע שלך אפשר לעשות את זה בפייסבוק, בגוגל דרייב, אינסטגרם?
בגוגל.
רק בגוגל.
לא, גוגל זה כולל הכל. כולל דרייב, כולל ג'ימייל, כולל קיפ, כולל כל
ה... ברגע שאני נכנס לגוגל, מאפשרת למישהו, אז זה נותן לי לכל המעטפת.
נכון.
אינסטגרם, טיק טוק?
אינסטגרם, אי אפשר להגדיר דברים מראש, אפשר להגדיר את החשבון בפייסבוק, טיק טוק לא מראש. זה הדבר הבא. זאת אומרת, יש דברים שאפשר לעשות אחרי שאדם הלך לעולמו, לפנות לחברה ולבקש ממנה גישה, ואז היום כל חברה מתנהלת בצורה שלה. יש חברה שתבקש צו בית משפט, צו ירושה או עיזבון או איך שזה נקרא, יש חברה שתבקש חתימה, מסמכים וכן הלאה. בשנה שעברה נכנס בישראל חוק חדש שנקרא חוק הגישה לנכסים דיגיטליים, משהו כזה שמנסה להסדיר את הנושא הזה. ויש חברות שאין בהן בכלל פתרון. אני אתן לך דוגמה למשהו שבלט לי מאוד עם השבעה באוקטובר. וואטסאפ, אם לא פותחים את וואטסאפ במשך 4 חודשים, החשבון נסגר.
וואו.
עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם מישהו חלילה חטוף, חלילה אין לו גישה לטלפון, אבל המשפחה כן קיבלה גישה לטלפון. מתוך כבוד אליו ולפרטיות שלו, לא פתחו את הטלפון ולא פתחו את וואטסאפ. עברו 4 חודשים, החשבון הזה נסגר. ולכן ההמלצה...
נסגר וכל מה שהיה בתוכו נעלם גם?
אנשים אמרו לי שאם מתקינים את וואטסאפ מחדש על מכשיר אחר, החשבון חוזר, לא בדקתי זה, לא הייתה לי הזדמנות, תודה לאל, לבדוק את זה.
רק לדעת שאפילו בן אדם חולה, שוכב בבית חולים, לא פותח את הוואטסאפ, אז בני המשפחה צריכים לדעת את זה.
בדיוק, וזאת ההמלצה שלי. אני אומרת לאנשים, מישהו הלך לעולמו, מישהו באמת לא יכול, הוא בקומה, לא משנה, הוא לא יכול לפתוח את החשבון, תפתחו אתם. אל תסתכלו, אל תקראו, תיכנסו לוואטסאפ, תסגרו אותו פעם בכמה שבועות, כדי שלא יחלפו 4 חודשים בלי שפתחו את החשבון.
המלצה חשובה מאוד לכל המאזינים, כדאי לדעת את זה, זה דברים שאנחנו לא, אני לא ידעתי, וזו אינפורמציה מאוד מאוד חשובה.
רגע, אני רוצה עוד המלצה אחת, להתייעץ עם עורך דין, ועורכי דין מוסיפים היום לצוואה פרק של צוואה דיגיטלית. פרק שעוסק בעיזבון הדיגיטלי ומגדיר מי יוכל לגשת למה ומה יקרה עם החשבון.
כי באמת, היום אנשים מעלים תמונות, פעם היו עושים את האלבומים, והיום האלבומים נמצאים ברשתות החברתיות, וחבל שזה ייעלם.
גם שזה ייעלם, וגם הנושא הזה הוא נושא מאוד רחב, אבל אני כן רוצה לתת עוד דוגמה אחת חשובה. אם פייסבוק למשל שומעת שבן אדם הלך לעולמו, היא הופכת את הפרופיל שלו לפרופיל הנצחה. מה שזה אומר, שאי אפשר לגעת בו. אי אפשר להסיר משם תמונות, אי אפשר לצרף חברים וכן הלאה. והדבר השני, אם לאותו אדם יש דף עסקי, הדף העסקי נמחק. אלא אם, לדף העסקי יש עוד מנהל או מנהלת, ולכן שתי המלצות. אחת, אל תדווחו לפייסבוק. שוב, אני לא עורך הדין, אני לא יודעת אם זה חוקי או לא, אני אומרת לא לדווח להם. והדבר השני, זה למנות לכל דבר שאנחנו מנהלים, והיא זה דף עסקי בפייסבוק, או באינסטגרם, או קבוצה בוואטסאפ, או קבוצה בפייסבוק, לשים עוד מנהל לא מנהלת, כדי שדברים האלה לא ימחקו, ושתמיד, גם אם אני לא אוכל לתפקד כמנהלת של אותה ישות, יהיה מישהו שיוכל.
כן. כן, המלצות חשובות. מה את שומעת מהשטח? מה הכי מטריד אנשים בני הגיל השלישי בנושאים של הדיגיטל?
המילה הראשונה שעולה לי היא פחד.
חשש.
ואפילו יותר מחשש. אני ממש מרגישה את הפחד עוד לפני הבינה המלאכותית. שם זה פחד
קיצוני, אבל עוד לפניה. כן.
אבל עוד לפניה, הפחד להשתמש בביט כי שמה אני אעביר למספר לא נכון. הפחד לעשות טעויות ושיצחקו עליי. הפחד למחוק דברים. מישהי אמרה לי, אני לא מעיזה להסיר אבק מהמחשב. אוקיי? שזה באמת בהקצנה, אבל אני פוגשת את זה, אני ממש פוגשת את החשש מהעולם הזר והחדש הזה, שאני לא... הדור שלי הוא דור של מהגרים דיגיטליים. הדור המבוגר יותר...
תגדירי מהגרים דיגיטליים.
יש את הילידים הדיגיטליים, שזה הילדים שלנו. שנולדו לתוך זה וגדלו לתוך זה.
והנכדים?
הנכדה
שלי לוקחת בת שנה וחצי, היא... זה לא יאומן.
ברור.
הם נולדים עם הידע.
הילדים שלי באמת נולדו לחלוטין לתוך זה. אני לא, אני בגיל 21 נגעתי לראשונה במחשב. אוקיי? לא טלפון סלולרי, ולא אינטרנט, ולא שום דבר. ונכנסתי לעולם הזה. ואנשים מבוגרים יותר, שיש להם מראש חשש משינויים, גם הרבה פעמים, מאוד מאוד חוששים מכל השינויים האלה, ומכל העולם החדש הזה, שהם צריכים ללמוד להתנהל בו, ולא תמיד הם יודעים.
אז נצא לעוד שיר, ותכף אנחנו נצלול לעוד נושאים מעניינים ומרתקים, ונשמע את ההמלצות שלך.
סוף כל יום מוביל אל הבית, שקט אורות עמומים. לפעמים כששוקעת השמש, טוב לי לחבות גם בפנים. בחדרים נשימות קטנות, עיניים עצומות. בחדרים של הלב שלי שמחות קטנות, שמחות קטנות. ככה אני מבקש תשמור עלינו פשוטים, בית וסיר על האש, חיבוק שלך, צחוק של ילד. ספה בסלון ואין עולם, אני פורט לך את הלב על גיטרה, ולא צריך לרדוף, הכל כבר קם. בחדרים נשימות קטנות, עיניים עצומות. בחדרים של הלב שלי קטנות, שמחות קטנות. ככה אני מבקש תשמור עלינו פשוטים, בית וסיר על האש, חיבוק שלך, צחוק של ילדים. Oh,
חזרנו, ונועה, את דיברת על האתגרים של בני הגיל השלישי, על החשש, ואפילו הגדרת את זה פחד, אבל אני בטוחה שיש הצלחות. ספרי על איזה הצלחה אולי שליווית, משהו שככה, איזה סיפור של, שנתקלת בו.
אני אספר על, על שניים. אחד, איש בן 84, שהחליט לעשות דוקטורט בתלמוד, ואמרו לו...
בגיל 84 הוא החליט לעשות? כן. שפו.
שפו גדול. ואמרו לו, אין יותר דבר כזה להגיש עבודות בכתב יד ולא במכונת כתיבה. אז האיש, כמו שהוא החליט ללכת ללמוד תלמוד, החליט שהוא מזמין אותי ללמוד להשתמש במעבד תמלילים. ולמד אותו, אני חושבת שהוא מכיר אותו יותר מ...
מעבד תמלילים?
וורד.
וורד. ללמוד הוא גם לא...
הוא לא ידע כלום, הוא לא ידע כלום.
הוא רצה לעשות העבודה בהכתב.
כן. והוא למד אותו לעומק, אני לא חושבת שיש לי הרבה תלמידים שלמדו כמו, זה סיפור אחד, סיפור אחר. לימדתי תקופה ארוכה את הוותיקים של כפר מימון, המושב שבו גדלתי, והייתה שם מישהי, בת 80, ואני מעריכה שהיום היא 85, אני מקווה שלא תשמע את זה ותעלב, שהיא פחות או שהיא יותר, או לא יודעת מה, והיא, למדנו להשתמש ביומן דיגיטלי, שזה בעיניי, אם מדברים על המלצות, בעיניי זה אחד הכלים הדיגיטליים הכי חשובים שיכולים להיות, בכל גיל, והיא הראתה לי יום אחד איך היא פתחה אירוע ביומן שלה, הזמינה אליו את החברות שלה, הוסיפה שם את הקישור למיקום שאליו הן ילכו, והכניסה בפנים בתיאור גם קישור לתפריט, וביקשה מהן שכל אחד גם תבחר מה היא רוצה. אמרתי, ראיתי את זה, אמרתי, אוקיי, אני מרוצה.
חבל שאי אפשר היה להזמין את ההורים שלה כדי...
אי אפשר היה.
כדי לתת לה באמת שפו גדול.
תעודת הצטיינות.
אז זה רק מראה שבכל גיל אפשר.
נכון.
אמנם לפעמים יותר מאתגר, אבל אפשר. אפשר, ואת כנראה עושה את זה טוב מאוד, אם הם מצליחים גם לעשות את זה. אז בואי נדבר על הנושא שמפחיד הרבה מאוד את בני הגיל השלישי, אבל אני חושבת לא רק אותם. כל מי שנמצא כאן בעולם, אני חושבת, מבין את החשיבות של הנושא הזה, אבל גם את החשש. ואנחנו מדברים ומדברות כמובן על הבינה המלאכותית. אז בואי, מה יש לך להגיד על הבינה המלאכותית? למה חשוב ללמוד את זה? מה היא משנתך בעניין הזה?
בינה מלאכותית מרגשת, מלהיבה, מפחידה, מסוכנת, נהדרת, תורמת, הכל ביחד. אי אפשר להתעלם ממנה, כי היא פה, והיא פה בכל תחומי החיים שלנו. ואני חושבת שאנחנו יכולים ליהנות ממנה, אנחנו, כדאי לנו מאוד לקחת את כל היתרונות שלה, וגם אם אנחנו נלמד עליה, במידה מסוימת נוכל להיזהר ממנה. לא בטוח ולא תמיד, רק אתמול בלילה שמעתי פודקאסט של שני חבר'ה יחסית צעירים, והם דיברו על איך אחד מהם נפל בהונאת פייק, הונאה של התחזות של, כמובן, בעזרת בינה מלאכותית. כך שזה לא קשור רק לגיל, אבל בגיל מבוגר, דיברנו על החששות, אז כן, חוששים גם שיפילו אותנו בפח. ואני אומרת, בסדר, אז בואו נלמד, נכיר אותה, נעזר בה, ואנחנו יכולים מאוד לעזר בה, ונשתדל להישמר מהסכנות שלה.
אני מסכימה איתך שהיום זה נמצא בכל מקום, אנשים נופלים, היה כאן מרואיין שהוא בעצמו חוקר את הנושא הזה ומרצה על הנושא הזה, ואותו כמעט טיפילו בפח, הוא סיפר שברגע האחרון הוא הבין שזאת הקיצה. זאת אומרת, הם משתכללים ככל שהבינה לומדת, אז הם גם... אז עכשיו יש לי מאזינים שמקשיבים לתוכנית, איך הם מתחילים עם בינה מלאכותית? מה ההמלצה שלך? כי יש הרבה מאוד אפליקציות ושלל של אפליקציות, אבל מי שמתחיל ורק רוצה ללמוד את זה, מה את ממליצה לו?
אני ממליצה לו, אם זה במחשב, לפתוח גוגל, לכתוב את המילה ג'מיני, לא משנה אם בעברית או באנגלית, להיכנס לתוצאה הראשונה שמופיעה, שהיא גוגל ג'מיני, ולהתחיל להתכתב איתו. ולהתחיל להתכתב איתו, זה אומר לשאול אותו שאלות, תכף, אני אדבר תכף על מה אפשר לקבל ממנו, אני רק אגיד שבטלפון מורידים אפליקציה.
זאת אומרת, במחשב הוא יכול דרך גוגל, ובטלפון הוא חייב את האפליקציה להוריד.
לא חייב, אבל זה יותר נוח. יותר נוח. נכון. מורידים את האפליקציה מחנות היישומים, ואז פותחים אותה ומתחילים להתכתב.
ונציין שזה חינמי. זאת אומרת, נכון. יש גרסה חינמית ויש גרסה בתשלום, לא חייבים לשלם.
נכון, זה נכון גם מי שיגיד עכשיו, מה, למה היא אמרה ג'מיני ולא צ'אט-ג'י-פי-טי? אז צ'אט-ג'י-פי-טי הוא המוכר יותר, הוא גם פרץ לאוויר העולם לפני ג'מיני ולפני אחרים, כמו קלוד.
הוא היה הראשון, נכון?
אני לא יודעת להגיד אם הוא היה הראשון שפותח, הם פותחו כולם, אבל זה היה במחשכים. מי שנחשף לזה היה חברות הטכנולוגיה הגדולות, המתכנתים, הציבור הרחב לא נחשף, והראשון שנחשף בעצם לציבור הרחב היה צ'אט-ג'י-פי-טי. ולכן הוא זכה כנראה בתהילה גדולה. הסיבה שבגללה אני אומרת לאנשים להתחיל עם ג'מיני, היא פער בין הגרסה בחינם לגרסה בתשלום הוא קטן. יש הבדלים, אבל הגרסה החינמית היא מאוד נדיבה. ולכן אפשר לעבוד, לדבר איתו הרבה, ליצור איתו הרבה דברים לפני שנחסמים, ולכן אני ממליצה עליו. מה שאפשר לקבל מבינה מלאכותית, כשמתחילים לדבר עם עם היצורים האלה, כמו ג'מיני או צ'אט-ג'י-פי-טי, שנקראים צ'אט-בוטים, זה השם, אפשר לקבל מהם ידע. אפשר ללמוד שפות בעזרתם. תכתבו לו, אני רוצה ללמוד ספרדית. תראו מה הוא יענה. הוא ייתן איזושהי תשובה ראשונה, הוא כנראה ישאל שאלות, ואז עונים לו. בצ'אטבוט אפשר להתכתב איתו ולדבר איתו הוא עונה, אני ממשיכה, הוא עונה, אני ממשיכה לשאול, וכך אנחנו לומדים. היום העברתי שיעור על טיול בעזרת בינה מלאכותית, והראיתי איך אפשר עם הצ'אטבוט להתייעץ איתו על היעדים שמתאימים לי. ואני כותבת לו, מה מתאים לי. מי מטייל, אם אנחנו מעדיפים עונה מסוימת, אם יש לנו קושי בהליכה, אם אנחנו שומרים כשרות, אם אנחנו לא רוצים טיסה ארוכה. והוא יציע לנו יעדים, ואז הוא גם יוכל להכין לנו מסלול. ונוכל לבקש, ימליץ לנו על בתי מלון ומסעדות, ולשאול אותו מה עם ויזות ומה עם חיסונים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובמהלך הטיול אנחנו נוכל לקבל עזרה גם מהצ'אטבוט וגם מכלים אחרים שחלקכם אולי משתמשים בהם, כמו למשל גוגל טרנסלייט. אני לא יודעת כמה אנשים יודעים, גוגל טרנסלייט באמצעות בינה מלאכותית יכול לעזור לנו למשל להניח את הטלפון. בתוך גוגל טרנסלייט יש סמל של מצלמה. אם מניחים אותו מעל תפריט באיטלקית, מעל התפריט עם אותן תמונות, אני רואה את הטקסט בעברית.
נכון.
זה מטורף.
זה מטורף.
זה מאפשר לי לדבר, יש שם לחצן של שיחה. אני יכולה לנהל עם מישהו שיחה, שתי שפות, אני אדבר בעברית, התוכנה תתרגם את זה לשפה אחרת, הבן אדם ידבר בשפה אחרת, זה יתרגם לעברית, ואנחנו ממש יכולים לנהל שיחה כפר גלובלי.
מאמין.
בשפות שונות. ויש עוד הרבה כלים כאלה שמאפשרים לנו לטייל. רפואה. בינה מלאכותית יכולה לעזור לנו. אני אקח דוגמה פשוטה, לא לרופאים, אלא לאנשים רגילים. אפשר להעלות אליו את התוצאות של בדיקות דם שלנו. כדאי בלי השם.
נכון.
בלי תעודת זהות, אוקיי? כדי שהמידע הזה לא יהיה חשוף לאחרים. ולשאול אותו, מה אתה אומר על בדיקות הדם שלי? והיופי הוא שאנחנו מדברים איתו בשפת בני אדם, והוא עונה לנו בשפת בני אדם. ואפשר לבקש ממנו המלצות. אפשר לבקש ממנו להתייעץ איתו על נושאים אישיים, על נושאים מקצועיים, להגיד לו, לצלם, אפשר בתוך האפליקציות האלה בצ'אטבוטים, לצלם, יש שם סמל של מצלמה, אפשר לצלם לו הודעת שגיאה במכונת הכביסה ולשאול אותו מה היא רוצה ממני.
אבל רגע, אני רוצה רק, כי זה פתאום קפץ לי, שאנחנו צריכים לומר לו מי הוא. זאת אומרת, ושזה אולי לא דייקת מההתחלה, או שאני לא שמעת,
עוד לא הגעתי לזה, בכלל לא.
כשאתם שואלים את השאלה, אתם צריכים להגיד לו, כי הוא מאוד חכם, ויש לו הרבה יכולות, אבל אם את רוצה להתייעץ על רפואה, תגידי, אתה רופא אור, נכון? את רוצה לנסוע לחול, אתה מומחה בטיולים בישראל או בחול. זאת אומרת, לדייק לו איך קוראים לשאלות האלה
שאנחנו פרומפט.
זהו. אז לדייק לו, לדייק לו, ואז הוא יותר, נכון?
נכון.
מדייק בעניין.
נכון מאוד, אני אוסיף עוד הגדרה של פרומפט טוב.
כן.
פרומפט זו הנחיה, או השאלה, הנחיה. או מה שאני כותבת לצ'אטבוט. חשוב מאוד להגיד לו מה אנחנו רוצים בצורה ברורה, ספציפית, מדויקת, זה אחד. שתיים, להגיד לו מי אני. מי אני? אני אישה, אז תפנה אליי בלשון נקבה. אני מבוגרת, אולי יש לי, אולי יש לי קושי מסוים, יש לי צרכים מסוימים, יש לי אילוצים, יש לי רקע. מי אתה? אוקיי? ולהגיד לו, אתה עובד במקצוע X, ויש לך גם 20 שנות ניסיון בתחום. תשאלו מה הפואנטה? זה עוזר לו לקחת את המידע שהוא מביא מתוך מאגר קטן יותר, ולכן התשובות תהיינה מדויקות יותר סטטיסטית. לא ניכנס לזה מעבר לזה. והדבר האחרון זה באמת לתת לו את כל הדוגמאות, האילוצים, הרקע, שיעזרו לו להבין יותר טוב. ככל שהפרומפט או השאילתה תהיינה טובות יותר, נכון. התוצאות תהיינה טובות יותר.
וגם להבין שלפעמים הוא משקר.
נכון.
ולפעמים הוא מחליט להמציא דברים.
נכון.
אז אפשר להוסיף את המשפט, תחשוב טוב, זה אני משתמשת בזה, תחשוב טוב לפני שאתה עונה לי, ועדיין לבדוק אותו. נכון,
תמיד לבדוק,
נועה?
תמיד לבדוק, ואף פעם לא לקחת את מה שהוא אומר כתורה מסיני. אני תמיד מביאה את הדוגמה שביקשתי ממנו המלצות על בתי מלון בנתיבות, קיבלתי 5 המלצות מצוינות, אבל אין בתי מלון בנתיבות.
נכון, כי לפעמים הוא לא רוצה להגיד לא, אז הוא ממציא.
הוא לא רוצה להגיד אני לא יודע, אז נכון. הוא מצא בית מלון ברחוב נתיבות משהו ברמת גן, או צימר ליד נתיבות. אז צריך לבדוק אותו, לא לנסוע לברצלונה על סמך המלצה למסעדה או למלון, בלי לבדוק אותה קודם.
אז או לבדוק את זה בעוד מקום, או בעוד אפליקציה, או לשלוח לאפליקציה השנייה את מה שהוא כתב.
לגמרי, ולהגיד לו תבדוק.
ותבדוק.
נכון.
אבל זה עושה לנו, מי שלומד להשתמש בזה, עושה את החיים הרבה יותר קלים, נכון נועה?
נכון מאוד. יש למשל אתר שנקרא גמא, שאפשר לתת לו הוראה או פרומפט ולקבל מצגת. ואפשר למשל להגיד לו, תכין לי מצגת לטיול מאיסלנד. ומקבלים מצגת מוכנה, כולל התמונות, כולל הטקסטים, כולל שקפים, כולל מצגת מוכנה להקרנה. אני כמובן יכולה להיכנס ולהחליף את הטקסט ולהחליף תמונות ולשנות, אבל אני יכולה להכין מצגת באופן פשוט ביותר בעזרת הבינה המלאכותית.
זה מדהים, באמת מדהים, 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 ואפשר לאט לאט ובזהירות ללמוד את הנושא. מה הצעירים, אם יש צעירים שמקשיבים לתוכנית, מה הם לא יודעים על המבוגרים? כי הרבה פעמים המבוגרים, אפילו אני, מבקשת עזרה מהילדים, מהנכדים. מה הצעירים צריכים לדעת? כאשר הם עוזרים למבוגרים, או כשאני עוזרת למבוגרים אחרים, יותר מבוגרים ממני.
הדבר הראשון שאני רוצה מכל מי שניגש לעזור בנושאים האלה, תסביר עם ידיים מאחורי הגב. זה קשה, זה במיוחד קשה לנכד או לנין שבא ועושה ונעלם. זה לא עוזר. אתה לא נתת למי שעזרת לו שום עצמאות דיגיטלית. והוא רוצה את העצמאות שלו, ובתוך העצמאות יש גם את העצמאות הדיגיטלית. אז תסביר עם ידיים מאחורי הגב, גם אם זה קשה, ותלמד אותו. מה שעוד צעירים לא מבינים, אני חושבת, זה שקוגניטיבית יש ירידה בתפקודים מסוימים. למשל, הנושא של הזיכרון. יש ירידה עם הגיל. ולכן, לאנשים מבוגרים, הרבה פעמים קשה יותר ללמוד, וצריך לחזור על מידע ולא להגיד, כבר אמרתי, אוף, כבר אמרתי לך, מה קורה? למה את לא זוכרת? וכן הלאה וכן הלאה. אלא כן להגיד אם צריך שוב ושוב ושוב, אם צריך לכתוב את הצעדים, כדי שאנשים יוכלו לשחזר בעצמם. וגם האיטיות להבין שיש ירידה לפעמים בתפקוד גם בהיבט הזה, ודברים שלוקחים לי חצי דקה, יכולים לקחת לאדם אחר דקה או דקה וחצי, וזה בסדר. אני רואה את זה למשל, כשאנחנו מקבלים קוד מהאפליקציה של קופת חולים או הבנק. לאנשים צעירים זה שנייה, והם לא מבינים במה אנשים מבוגרים מסתבכים. ואני מוצאת הרבה מאוד אנשים מבוגרים שבשבילם הקוד מגיע, אני צריכה לעזוב את האפליקציה של קופת חולים, למצוא את האפליקציה של ההודעות, למצוא את הקוד, לרשום אותו, לחזור לאפליקציה של קופת חולים, להכניס במקום הנכון, ולזכור למחוק אותו, כי הוא חד פעמי. הדבר הזה זה רצף
פעולות... שלפעמים זה כבר עובר הזמן, וכבר נכון. הוא לא מקבל את זה.
נכון, זה רצף פעולות שהוא באמת מסובך, ואנחנו נשלח את הקישור לטיפ שהכנתי בדיוק על הנושא הזה, שאני חושבת שמקל מאוד על התהליך לאנשים מבוגרים.
אוקיי, נהדר. אז אחר כך בהקלטה של התוכנית, כשאני אפרסם, אנחנו נצרף את הטיפ שלך, איך לעשות את זה הרבה יותר קל. כי כאן בשידור חי זה קשה, אז יכולים להיכנס ולראות. את דיברת גם על... על הבינה מלאכותית, ואני רוצה לחבר את זה לדיגיטליות רגשית. הרבה פעמים אני שומעת שאנשים שממש מנהלים איזשהו קשר עם הבינה, ממש קשר רגשי. נתקלת בנושא הזה?
נתקלתי בהחלט. שלשום, מישהו אמר לי בשיעור, שנראה לו שהצ'טבוט התחיל איתו. ואז אמרתי לו, אתה צריך לראות את הסרט HER. H-E-R, זה סרט שמדבר על מערכת יחסים שמתפתחת בין אדם לבינה מלאכותית. וזה מאוד הגיוני, כי היא נחמדה בינתיים, אנחנו מקווים שזה יישאר ככה. וצ'טבוט, אם אתה אומר לו למשל שהוא טעה, והוא טועה, הוא יגיד, הוא יכול או להתווכח, אבל לרוב הוא יתרפס. הוא יגיד, אתה צודק, סליחה, הטעות שלי, ואני אשתדל לתת לך תשובות טובות יותר בהמשך, וכן הלאה וכן הלאה. או אנשים שמתייעצים על דברים רגשיים עם צ'טבוטים, לפעמים יכולים לפתח מערכת יחסים רגשית. אני לא מומחית בתחום הזה, אני יכולה רק מהמקום שלי להגיד שכל עוד יודעים את הגבולות ומבינים שמדובר כאן על תוכנה, ולא על אדם, ואנחנו כיצורי אנוש צריכים קשר אנושי, ואנחנו לא מסתפקים בקשר עם בינה, לקחת ממנה כל מה שהיא יודעת לתת לנו, אבל לזכור שהיא דיגיטלית.
מה את חושבת תהיה עוד 5 שנים? למי ניתנה נבואה?
צריך להעביר את זה לכל, בדיוק. כן, מי שאומר שהוא יודע, בעיניי לא אומר אמת.
יש לך איזושהי כאילו השערה? את יודעת, את נמצאת בתוך העניין? עד לאן נגיע?
אני לא יודעת להגיד, אני יודעת שהבינה מתפתחת כל הזמן. רובנו לוקחים אותה למקומות טובים ומפתחים אותה למקומות טובים, אבל יש גם אנשים אחרים. בעיניי, ככל שאנחנו נהיה מודעים יותר ונדע יותר, יש לנו יותר סיכוי לעשות בה שימוש חיובי. האם זה יעצור את כל הדברים הרעים שהיא יכולה להביא איתה? אני לא יודעת.
אני כבר רואה את המטפלים והמטפלות של הדור הבא. זה כבר, זה כבר כאן.
זה כבר קיים.
זה כבר כאן, אבל אני כבר 5 שנים, זה המון זמן, כדי שכבר יהיו מטפלים מסוג אחר, ואני מאמינה שבקרוב אנחנו נתחיל לראות אותם מגיעים.
כבר היום יש אפליקציות שמשמשות כקו ראשון בטיפול נפשי, ואני יודעת שמפעילים את זה על אנשים שנפגעו ב-7 באוקטובר, כי... מערכת הרפואית ובריאות הנפש בארץ לא מצליחה להגיע לכל האנשים, ולכן כקו ראשון יש כבר אפליקציות בינה מלאכותית שנותנות טיפול ראשוני.
אני כבר מדברת ממש כבר, לא רק, אלא בטיפול פיזי. ראיתי שיש כבר רובוטים שמקבלים כביסה, שוטפים כלים, והדרך קצרה לכל אחד, לעוזר אישי.
בהחלט.
זו מה שאני רואה, אבל ימים יגידו, לא?
בהחלט.
לסיום, הנה אנחנו, נשאר לנו ככה עוד כמה דקות, מה את חושבת שהמדינה צריכה לעשות בעניין הזה? האם היא עושה מספיק?
לא. זה שרק לאחרונה קמה ועדה שעוסקת בנושא בינה מלאכותית ואין גוף שמתכלל את הנושא הזה, משאיר המון פרצות, המון לקונות. מה קורה למשל עם זכויות יוצרים? אני ביקשתי לפני כמה זמן, ביקשתי מכלי בינה מלאכותית שייצור תמונה של המונליזה צוחקת. של מי זכויות היוצרים? של ליאונרדו? של התוכנה שיצרה או שלי שביקשתי? מה קורה אם אנשים משתמשים בבדיחות או בסיפורים או בציורים שהם ראו הם הוציאו את זה מבינה מלאכותית, וזה נשאב מתוך יצירות של אנשים. הנושא הזה לא פתור. כל הנושא של התחזות באמצעות בינה מלאכותית, כל הנושא של פייק. האם כשאני יצרתי סרטון של סבא רבא שלי, שהוא יליד 1870, שהוא מספר את סיפור חייו, בקול של מישהו אחר, אבל זה נראה, רואים תמונה שלו, מדבר, רואים את הפה זז, והוא מספר את סיפור חייו. עשיתי כאן התחזות. באותה מידה הייתי יכולה ליצור סרטון של אדם אחר שאומר משהו שבחיים הוא לא היה אומר. עדיין הנושאים האלה לא פתורים. ואני חושבת שבמיוחד, במיוחד, צריך להגן על אנשים מבוגרים מכל צורות העושק והעוקץ, שבתוכן היום הבינה מלאכותית תופסת יותר ויותר מקום.
נקווה שיש מישהו ששומע במסדרונות השלטון ולעשות את זה, כן? כי התמונות שמפיצים, אני גם רואה תמונות ברשת, שכבר אי אפשר לדעת מה נכון ומה לא נכון, וזה נורא, אני ראיתי איזה אושיית פרסום שבוכה השבוע, לקחו תמונות שלה ופרסמו אותם בעירום. אז באמת זה בעייתי, ומישהו צריך לתת את הדעת על זה. ממש שאלה לסיום, מה את חושבת הכי חשוב, ככה תתני לנו ב-highlight, הכי חשוב שהמאזינים ייקחו מכל השיחה שלנו היום, מה את רוצה הכי שיזכרו, ואת חושבת שזה הכי חשוב?
את אמרת את זה די בהתחלה, אין גיל מקסימום ללמידה, אין גיל מקסימום לרכישה של שינויים. ראיתי גם פוסט שלך על המשקה עם הטפיוקה.
נכון.
לא זוכרת איך קוראים לו. ואימא שלי, זיכרונה לברכה, תמיד אמרה שכל עוד היא מתלהבת מהכלנית הראשונה של העונה, היא צעירה. ואני חושבת שההתלהבות והלמידה הן תנאי להישאר צעירים, והן יכולות לעשות הרבה בתחום הזה. אז זה מצד אחד, תמשיכו ללמוד כל הזמן. מצד שני, לא לנסות להספיק את הרכבת, אין סיכוי. אין סיכוי להספיק את כל השינויים, אבל קחו כל פעם נושא אחד, כלי אחד, תלמדו אותו בנחת, אבל כל הזמן ללמוד.
איפה אפשר להשיג אותך? איפה אפשר לראות אותך?
איפה לא. אוקיי. בכל מקום, בכל רשת.
להם, כן, את נועה...
נועה כהן אורלוב, נועה דרכו דיגיטל, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, בשני השמות האלה. בוואטסאפ יש לי קבוצה שקטה שבה אני מפרסמת טיפים, דיגיטליים והרצאות וסדנאות. אנחנו נפרסם
את זה. כן, למאזינים, מי שרוצה, אצלי בפייסבוק עם קישור לפייסבוק של נועה. אז נועה, אני אומר שאותי ריתקת וחידשת לי, אפילו שאני בתחום, אז חידשת לי הרבה מאוד. ואני חושבת שמה שהכי חשוב זה קודם כל באמת להתייחס לעיזבון הדיגיטלי. כבר לאחר התוכנית, תלכו לרשתות שלכם, לפייסבוק, לגוגל, ותראו איך עושים את זה, כי זה חשוב ולא מדברים על זה. וללמוד, כל הזמן ללמוד, 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 זה מפתח את הראש, זה עושה אותנו, ואפשר גם לקבל שיעורים, נכון?
כן.
אז, מאזינות ומאזינים, אני אשים את זה עליי. באמת, הייתה לנו תוכנית מרתקת. אם יש לכם עוד שאלות, כמו שאמרתי, זום, וואטסאפ, כל מה שמעניין אתכם, חפשו את נועה, ויש לה הרבה מאוד חומר מעניין. אז הגענו לסיומה של תוכנית מרתקת, טכנולוגיה, נגישות דיגיטלית, כמו בכל תוכנית, אנחנו לא נשכח ונמשיך להזכיר את האחים החטופים שלנו בעזה, בתקווה שהם ישובו במהרה כמה שיותר מהר. נתראה בשבוע הבא עם נושא חדש ומרתק, ולפני שאני מסיימת, אם נתרמתם, מצאתם ערך, תעבירו את זה הלאה. העתק הדבק ויש לעוד מישהו חומר למחשבה. לעשות טוב בעולם זה תמיד זכות. תודה לאחד שלי, משה חייקה שם, שתמיד מלווה אותי. אני נעמי חייקה, נאחל לכולנו ימים של אור, תקווה, בשורות טובות, להתראות בתוכנית הבאה.
נתפס, זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה הלב הוא פגיע בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים אבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות שיום אחד יגשימו לגיבורים לנסיכות עם העיניים השותקות יש ים סודות אם באמת תקשיבו מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי שיחבקו אחד את השני אמן שיהיו בריאים תמיד
אמן אמן
צד ומריע גם בתהום גם ברקיע עוזב את הכל ומגיע
רק תחבקו אחד את השני
אמן שתהיו בריאים תמיד
תמר ואור ירח ומנגינת כינור תקסים את הלב עולה בצליל רועד בוקע ממיתרים נשפך כן נגן כינור נגן שירי השקט סביב